הכל חי אונליין 93fm.co.il כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בכוחה הגדול של התפילה. ונתחיל מהתפילה כשהיא נעשית השתתחות על קברי צדיקים. מצינו מקורות רבים את המעלה על השתתחות של קברי צדיקים. בפסיקתא רבתי כתוב, היה דין ודברים בין יעקב אבינו ליוסף בנו לגבי הקבר של רחל אמנו. יעקב מסביר שכדאי היה לקבור את רחל על אם הדרך. למה? כדי שעם ישראל כשיצאו לגלות, יעברו דרך שם ויבקשו על עצמם רחמים. יעקב אבינו אומר שהוא רוצה שתהיה קבורה במערת המכפלה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שתיקבר על אם הדרך. כדי שעם ישראל בדרכים לגלות יעברו דרך הציון שלה. כדי להתפלל שם. במסכת סוטה כתוב שכלב הלך לקברי אבות כדי להינצל מעצת המרגלים. בזוהר החדש מגילת רות כתוב שאשת עובדיה הנביא השתתחה על הציון של בעלה וביקשה רחמים. עובדיה נגלה אליה ואמר לה שתלך לאלישע לבקש ממנו עצם. בזמן החורבן ירמיהו המלך הלך להשתתח על קברי אבות. מצינו גמרא מסכת תענית את זין, כתוב שם שבזמן עצירת גשמים יוצאים לבית הקברות. ולמה מתפללים בבית הקברות? שתי סיבות. סיבה אחת, כדי לומר לריבונו של עולם, אם אין מטר חשובים אנחנו לפניך כמו מתים. הסבר שני, לבקש רחמים על עצמנו בבית הקברות, מהקבורים שם. נפקא מינה, אם יש בית קברות של גויים, האם הולכים לשם או לא בזמן עצירת גשמים? אם הטעם וההסבר שהולכים לבית הקברות כדי להיזכר ביום המוות ולהתעורר בתשובה, גם בית אלמין של גויים רלוונטי. אבל אם מדובר על הטעם השני, כדי שהמתים יבקשו עלינו רחמים, אז זה לא רלוונטי ללכת לבית קברות של גויים. אם מדובר על בית קברות של גויים שיש שם עבודה זרה, לא ילך לבית קברות כזה בשום אופן, אומר המשנה ברורה בשם מגן אברהם. אבל בכל אופן למדנו ללכת לבית קברות כדי שהמתים יבקשו עלינו רחמים. מצינו גמרא במסכת תענית, מספרת שרבי מני, הבן של רבי יונה, היו מצערים אותו אנשי הנשיא, הלך והשתתח על קברו של אביו, רבי יונה, ואמר, אבא אבא, מצערים אותי אנשי הנשיא, והפסיקו לצער אותו. עוד מצינו, בא במציע בדף פ"ה, אדם שאליהו הנביא היה רגיל להתגלות לאותו אדם. אותו אדם, בבוקר העיניים שלו העירו, בערב הם היו כבויות. הוא נשאל, מה קרה? הוא אמר שאליהו הנביא לקח אותו לעולם הבא, והראה לו את הצדיקים. אמר, על כולם אפשר להסתכל חוץ מרבי חייה. ואותו אמורה לא יכל להתאפק, הוא הסתכל על רבי חייה, ואותו אמורה, ניצוצות של אש, גרמו לו להיות עיוור. אותו אמורה השתתח על קברו של רבי חייה, למד שם מתורתו של רבי חייה, וכך הוא התרפא. אמנם לא ריפוי מוחלט, אבל התרפא ויכל לפחות לראות. הבן איש חי אומר שאותו אמורה היה עיוור, עיוור חשוב כמת. הרבי חייה מת, וכאשר אומרים דבר תורה של צדיק, שפתותיו דובבות בקבר. אם כן, אומר רבן איש חי, כשלומדים מתורתו של רבי חייה, הוא כביכול לא מת, אלא חי, שפתותיו דובבות בקבר. לכן הלך האמורה לקברו של רבי חייה, ובזכות זה שלמד שם את תורתו, אמר לרבי חייה, אני לומד את תורתך ומחיה אותך, גם אתה תעזור לי שלא אהיה עיוור, כי הרי עיוור חשוב כמת, מידה כנגד מידה. בכל אופן, מהמקורות האלה וממקורות רבים נוספים למדנו על מעלה נפלאה של להשתתח על קברי הצדיק. ישנה גמרא מסכת סוטה שאומרת שלא יודעים את מקום קבורתו של משה רבינו עליו השלום. למה? אומר רבך, אם עם ישראל היו בגלות ויגיעו לקברו של משה רבינו עליו השלום, בוודאי שהגאולה תרגיע במיידים. אחרי כל הדברים האלה, אנחנו מעיינים בעיקרי האמונה של הרמב״ם, ובעיקר החמישי אומר הרמב״ם, עיקר האמונה שיאמין האדם שראוי להתפלל רק לריבונו של עולם, לא לחפש אמצעים ולא מתווכים. אז איך אפשר ללכת להתפלל בקברי הצדיק ולבקש מהם? להניח פתקאות, כבית לך, תפילה שהצדיק יעזור, תפילה שהשם יעזור בזכות הקבורים. איך אפשר שלא לפנות אל הקדוש ברוך הוא ישירות? הבך ביורה דעה, סוף סימן רי"ז, מביא בשם הרב חיים פלטיאל, היה מתלמידי המהר"ם מרוטנבורג, לא ללכת לקברי צדיקים אלא אנשים מיוחדים במעלתם, או שכל אדם יכול ללכת כדי לבקש מחילה מהנפטר. ועד רבה יש שרצו לומר שללכת אל בית הקברות ולהתפלל שם נחשב כדורש אל המתים. אבל מצינו שהרמב"ן, הר"ן בדרשות הר"ן, מביאים הסבר נוסף. דרשות הר"ן בדרוש השמיני, בזמן בית המקדש הקדושה הייתה בבית המקדש, שם התפילות מתקבלות, אבל כיום המקום הקדוש המסוגל לקבלת התפילה של האדם, קברות הצדיקים. כך כותב הר"ן בדרשות הר"ן בדרוש השמיני. כך כותב הרמב"ן, וזה פלא, אחר קדושת בית המקדש שהייתה, המקום הקדושה היא לקבל את התפילות בבית המקדש. כיום יש לנו מקום אחר, המקום האחר הוא קברי הצדיקים. אומר המהר"ל, מקום הקבורה של הצדיק הוא מקום קדוש, ושם תתקבל התפילה ביותר. השולחן ערוך והרמ"א כתבו שיש זמנים שיש להתפלל בבית קברות. הרמ"א כתב, ערב ראש השנה, בית קברות הוא מקום קדוש וטהור והתפילה מתקבלת שם. כך כתב הבאר היטב על דברי הרמ"א, ולכן נוהגים בערב ראש השנה, ערב יום כיפור, ללכת לבית הקברות. כך כתב השולחן ערוך בהלכות תענית, כך כתב הרמ"א בהלכות תשעה באב, ללכת אל בית הקברות, כי שם התפילה מתקבלת יותר. המהר"ל, הבך, החיי אדם, הבן איש חי כתבו, שכשהולך לבית הקברות, מגמתו לא תהיה להתפלל אל המת, ולבקש מהמת, אלא לבקש מריבונו של עולם בזכות המתים. הביאו הפוסקים, יש מעלה גדולה בזמנים מסוימים, ערב ראש השנה, ערב יום כיפור, אבל לזכור לא להתפלל לבקש מהמת, אלא בזכות המת. כך כתב המשנה ברורם, לגבי הלכות יום כיפור, שיתפלל לפי הנוסח שסידרו הקדמונים, שלא יתפלל אל המתים, אלא לפי הנוסח שיסדו הקדמונים, שזה בזכות המתים. אבל מצד שני, מצינו מקורות בגמרא, שיתפללו אל המתים ממש. במסכת תענית כתוב שרב מני ביקש מאביו שנפטר, אבא אבא, מצערים אותי. אפשר להסביר שהכוונה היא שהמתים יעוררו רחמים עלינו. ומה הכוונה? אומר האדמו"ר מונקאץ', בעל המנחס אלוזור, כשאדם מבקש מהמתים שיעוררו רחמים על האדם בשמיים, זה לא נחשב דורש של המתים, כי דורש של המתים זה כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, וביורה דעה קע"ט, מי שמרעיב את עצמו ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח הטומאה. זה אדם שהוא נקרא דורש של המתים. אדם שישן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה, או שהוא לא אוכל כדי שתשרה עליו רוח טומאה ויצליח בכשפים שלו, או כדי שיבוא אליו מת בחלום ויודיע לו דברים שצריך לשאול אותו, זה נקרא דורש אל המתים. או אדם שמקטיר קטורת, מרעיב את עצמו, אבל כל מי שפונה אל המתים שלא על ידי מעשה, לא נקרא דורש אל המתים. רק פונים אל הצדיק שיעורר עלינו רחמים. והדבר הזה מותר. איפה מצינו את זה? התשובה היא, הגמרא מסכת בבא בתרא מספרת שאפשר לפנות אל החכם, ויותר מכך, כדאי לפנות אל החכם כדי שיתפלל עלינו. מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל החכם שיתפלל בעדו. מי שיש לו חולה בתוך ביתו, אם יכול לבקש אצל התלמיד חכם שיתפלל בעדו, הוא כמו שמצינו שגדולי התנאים פנו לרבי חנינה בן דוסה שיתפלל בעבורם. חון ימי הגל יתפלל בעבור הציבור. כמו שאנחנו מקבלים ברכה מהכהנים יום אחר יום. זה לא נחשב כמי שפונה אל אמצעי, אל הדרך שהיא מותרת. לא פונים אל המתווך, זוהי דרך שהיא מותרת לפנות כדי לקבל ברכה, כדי לקבל סיוע מהשמיים. אם כן, כמו שהצדיק בחייו, מובן שאפשר לבקש ממנו ברכות בחייו, כן אפשר להבין שיש מקום לבקש מהנפטר ברכות. כי הצדיק בפטירתו קרוי חי, הצדיקים במיטתם קרויים חיים. למה קרויים חיים? הרי הם לא אוכלים, לא שותים. הם נקראים חיים לעניין זה שאפשר לבקש מהם ברכות, או שימליצו טוב בעדינו. אין הכוונה שמבקשים מהצדיק שהוא בכוחו שלו ירחם עלינו, יעזור עלינו, אלא שהוא יצטרף לתפילה שאנחנו מתפללים על עצמנו. וכך אומר החתם סופר, איך תועיל תפילת הצדיק והתלמיד חכם הזולתו? בואו ונתחיל מהתלמיד חכם החי, הצדיק החי, פונים אליו כדי שיתפלל בעבורנו. איך זה עובד? אמרו חזל בגמרא ברכות י' ב', מי שמתפלל על חברו צריך שיחלה עצמו, יעשה עצמו חולה, וכך יתפלל על חברו. כמו שכתוב על משה רבינו, ויחל משה עשה עצמו כחולה כשיתפלל על האחר. למה? האדם מתפלל על עצמו לברא עולם, אבל אולי לא לבד, אין זכות להינצל. אבל כשהאדם התלמיד חכם נעשה צודק למען אותו חולה, למען חברו הצדיק, התלמיד חכם משתף את עצמו בצרם. אומר הקדוש ברוך הוא, לסובל אין מספיק זכויות להינצל, אבל הצדיק, לתלמיד חכם, הוא לא אמור לסבול. אם הוא סובל, כי הוא מצטער בצער פלוני, אז גם החולה נעשה בריא. לא בגלל שלחולה מגיע להיות בריא, אלא בגלל שהתלמיד חכם או הצדיק לא מגיע לאותו אדם, תלמיד חכם וצדיק, להצטער. לכן אמרו חזל בגמרא, כל מי שמבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. למה? התלמיד חכם לא ראוי לסבול צער, והסובל צער רוצה להתרפא, והוא צריך להתחבר לתלמיד חכם. והתלמיד חכם מצטער בצער החולה, וכך החולה יתרפא בזכותו של התלמיד חכם. אבל כל זה בתנאי שהתלמיד חכם והחולה מתחברים, והתלמיד חכם משתתף בצערו של החולה. אבל מי שמבזה תלמיד חכם, הוא מבזה את מקור הרפואה שלו, ולכן כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. ולכן, אומר החתם סופר, כמו שאפשר להבין שמותר וצריך לשתף צדיק ותלמיד חכם בצערותינו, שבזכות הזכויות של הצדיק הוא לא יסבול, הצדיק לא יסבול, כשהוא משתתף בצערו של החולה. כך גם כשהוא נפטר, יש לשתף אותו בצרה שלנו. על בסיס זה כתב המנחת יצחק, אפשר להבין מה שיש שמניחים כבידלך, פתקים, על קברו של הנפטר. מותר, כיוון שאנחנו רוצים לשתף אותו בצרה שלנו. האדמו"ר אמון קאץ' אומר, לא רק שאין בדבר עבירה ודורש של המתים, אלא מצווה יש בדבר. אמנם בספר על הגאולה ועל התמורה, הגאון הקדוש אדמו"ר מסאטמר, הוא כתב שכל עניין ההליכה על קברים הוא לא עניין לבני אדם רגילים, אלא רק בני אדם גדולים וצדיקים שיודעים ומבינים סוד של הדברים. זו הידבקות נפש בנפש, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הידבקות נפש הנפטר ונפש האדם החי. אומר המהרש"א בגמרא מסכת בבא בתרא בדף נ"ח, אליעזר עבד אברהם עמד על השער של מערת המכפלה, שאף אחד לא ייכנס לשם כשהיה שם אברהם אבינו, מכיוון שרק צדיקים יכולים להיכנס אל קברי צדיקים, מי שטהור, מי שקדוש. אבל הוא עצמו כותב בספרו על הגאולה ועל התמורה, שכיום רבים רבים הולכים לקברי הצדיקים ונתקנו שם תפילות למשתתחים על קברי הצדיקים, ואין לשום מורה הוראה למנוע ולבטל את המנהג הזה. אז דחמד אומר שאפשר גם לצאת מהארץ לחוץ לארץ כדי לעלות ולהשתתח על קברי הצדיקים. כל זה כמובן אם האדם לא יתבטל מלימודו ושלא יצא שכרו בהפסדו. שאדם בדרך אל קברי הצדיקים מבזבז את זמנו, לא מתעלה בעבודת השם. אבל מי שהדבר לא פוגע בעבודת השם שלו, עד רבה, הוא מביא שיש מעלה בדבר להשתתח על קברי צדיקים גם בחוץ לארץ. המערם שיק אומר, מי שהולך לבית הגברות לא נחשב כדורש של המתים. אמרו רבותינו בגמרא, בתלמוד ירושלמי, אם ישנה לאדם צרה, לא יהיה קורא, לא למיכאל, לא לגבריאל, אלא קורא לקדוש ברוך הוא. כל מי שקורא להשם, אז הוא ימלט מהצרה. אבל אסור לעשות אמצעי בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. איך נתפלל שנשמות האבות יתפללו וימליצו טוב בעדינו? איך מועילה תפילתם עלינו? התשובה היא, אומר המערם שיק, הורו לנו חז"ל, שהמתים הם מצטערים בצער האנשים החיים. איפה מצינו את זה? כתוב בספר במדבר פרק חף, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. מכאן שהאבות מצטערים בקבר כשפורענות באה לישראל. כמו שהביאו חז"ל מספר מקרים על כך שנשמות המתים יודעות מה שקורה בעולם, גם אם לא מבינים לגמרי כל מה שקורה, אבל מצטערים כשיש צער. אם כן, כשבאים החיים בזמן הצרה להשתתח על קברי המתים, לומר שלנו האנשים החיים בעולם הזה יש קושי ומבקשים שירחמו. הרחמים הם מגיעים מהקדוש ברוך הוא. המתים מצטערים עם החיים. ואז, כמו שהזכרנו בדברי החתם סופר, הקדוש ברוך הוא אומר, ראויים החיים אולי לסבול, אבל לא ראויים המתים לסבול, ולכן למען המתים נרחם על החיים. שהרי מתחייב אדם עונש, אם עונשו יפגע גם בצדיק, לא מענישים את האדם שראוי לעונש. וכמו שמצינו שבעלי המוסר אומרים שאם אדם הוא אדם שאחרים צריכים לו, חכם, אדם שעושה חסד, לא בטוח שהוא ייפגע, מכיוון שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו. משפטי השם אמת שמגיע לאדם עונש, אבל הצדק יבוא לידי ביטוי לא רק לו עצמו אלא יחדיו. אם כולם זקוקים לו, אז הוא לא ימות, הוא לא ייפגע, הוא לא יענש, הוא לא יסבול. כמו שביקש אברהם אבינו חלילה להעמיד צדיק עם רשע. כלומר, אם רוצים להפוך את סדום, אז אולי הרשעים ראויים. אבל אם יש שם צדיקים, אז הצדיק יכול לפתור את הרשע מעונש. לפי זה אומר המערם שיק, התורה אסרה לתת כוח לנברא, עוצמה לנברא, רק תלות בבורא עולם. גם למלאך אסור לתת כוח, ולכן אסור להתפלל אל המלאך שימליץ טוב בעבורנו, כי בזה נותן לו כוח ושררה. מה שמתפללים? מתפללים על קברי הצדיקים שיתפללו עלינו. זו לא שררה שנותנים לצדיקים כדי שהם אלה שיקבעו וישנו משהו בהנהגת העולם. ודאי שלא, הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אלא רק כדי שיצטערו איתנו, ועל ידי הצער שלהם תבוא ישועה גם לנו. הגאון רבי צבי פסח פרנק, על בסיס הדברים האלה אומר, אפשר להבין רעיון נהדר. רש"י אומר, האבות מצטערים בקבר כשפורענות באה לישראל. לפי זה אפשר להבין מה שבתפילת הזכרת הנשמות אומרים, וינוחו בשלום על משכבם. שתהיה למנוחה שלמה בקבר. איך תהיה למנוחה שלמה בקבר? על ידי כך שהצאצאים שלהם לא יסבלו מצרות, ממילא האבות לא יופרעו ממנוחתם בקבר. על בסיס זה יש שאומרים שאפשר להבין מה שאנחנו מבקשים מהמלאכים, מכניסי רחמים, הכניסו רחמינו. לפני בעל הרחמים, מידת הרחמים, עלינו התגלגלי. את התחינות שלנו תביא לבורא עולם. לכאורה, איך אפשר לפנות אל המלאכים? ואכן הגאון רב חיים מוולוז'ין לא היה אומר בשלום עליכם בליל שבת, ברכוני לשלום. כי אין לבקש מהמלאכים, אין להם כוח והכל אצלם, ובהכרח אין להם בחירה, אין להם שליטה, הכל מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא, אין מה לבקש מהם ברכוני לשלום. יש ששואלים, איך יעקב אבינו עליו השלום אמר להמלאך, אני לא אשלח אותך כי אם ברכתני. איך אפשר שהוא יבקש מהמלאך ברכם? יש אומרים שבזמן שהמלאך מתלבש בצורת אדם, אז מותר. או רק ביקש יעקב שהמלאך יודע שברכות יצחק מגיעות לו, זו הכוונה ברכתני. איך מבקשים מהמלאכים? התשובה היא, יש אומרים שהכוונה היא שהמלאך הוא קומה ממוצע, לא שהוא הקובע, אלא ממוצע שמעביר את התפילה לשמיים. האדם לבד לא יכול להגיע תחת כיסא הכבוד, אבל הוא זקוק לעזרה, למיליץ, למי שיעביר את התפילה למעלה, וזה המלאך. אבל למה אנחנו צריכים את זה? יש מרבותינו שאומרים, עד רבה, כשהאדם פונה לריבונו של עולם, ובתוך הדברים שלו, הוא פונה למלאכים ואומר, בבקשה, מלאכים, תעזרו לי, הוא מבטא את השפלות שלו, את ההכנעה שלו, כמה שהוא לבד לא יכול להגיע לבורא עולם, והוא זקוק לעזרתם של המלאכים. בזכות השפלות הזו, בזכות ההכנעה הזו, הקדוש ברוך הוא גם שומע את תפילתו. לא שאדם מתכוון שמידת הרחמים, ששר זה או אחר, מלאך זה או אחר יעזור לו, אלא כשהוא פונה למלאך, זה מתוך ידיעה שהמלאך לא יכול לעזור, יחד עם זאת, מתוך ביטוי של הכנעה, אני כבר עם העבירות שיש בידי, רחמנא ליצלן, עם חוסר התארה, עם זה אני לא יכול לגשת לבורא עולם, לכן בבקשה, תעזור לי. אין הכוונה שבאמת מצפים שהמלאך יעזור, אלא מצפים שהקדוש ברוך הוא יראה את ההכנעה שלנו שבלית ברירה, כמו היינו אומרים, פונים אל המלאכים, מה שמבטא את השפלות וההכנעה שלנו. אנחנו לבד, איך נוכל להגיע אל ריבון העולמים? ומצינו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא מוציא אותו החוצה ואומר, הבט נא השמיימה, תספור את הכוכבים. אם תוכל לצפור אותם, לא תוכל. כך יהיה זרעך. ולפי המדרש אומר רשי, אמר הקדוש ברוך הוא צא מהצטגנינות שלך, אתה רואה במזלות שלך שאתה לא עתיד להעמיד בן. צא מהמזלות ותראה שאתה כן עתיד להעמיד בן. אמרו חזל בגמרא מועד קטן. הבנים של האדם, החיים של האדם, הפרנסה של האדם, לא בזכות תלוי הדבר אלא במזל. ומצינו שרבי אלעזר בן פדת, כשאמר לקדוש ברוך הוא עד מתי אצטר בעולם הזה, אמר לו אלעזר בני, האם תרצה שהפוך את העולם מההתחלה, ואז אולי תיוולד בתאריך חדש, שכן תהיה לך פרנסה. למדנו מהדברים האלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בנקה להפוך ולשנות את המזל, אבל יש מה שכן משנה את המזל, התפילה של האדם. הראשון שראינו שהקדוש ברוך הוא שינה בעבורו את המזל היה אברהם. כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו צא מהמזלות שלך. ובמה הדבר תלוי? באמונה של האדם. אם האדם מאמין שיכול הקדוש ברוך הוא להפוך את המזל, אז מידה כנגד מידה, כך התנהג איתו הקדוש ברוך הוא. אחד מהביטויים לאמונה של האדם, דווקא כשהוא לא מחליף מקום לתפילה שלו, ומה הכוונה? כל הקובע מקום לתפילתו, אומרת הגמרא אלוקי אברהם בעזרו, וכשמת אותו אדם, אומרים עליו שהוא היה ענב, שהוא היה חסיד ומתלמידיו של אברהם אבינו. למה המעלה הגדולה של מי שקובע מקום לתפילתו? הגאון רבי צבי פסח פרנק, הוא מסביר, עובדות החיים מוכיחות מי שלא ענב, אי אפשר שיגבע מקום לתפילתו מקום אחד. מדוע? כי יש בתי כנסת שבהם מעליבים אותו, מקניטים אותו, הגבאי לא מתנהל כראוי בעיניו, ולא יאריכו הימים עד שהאדם ירגיש שכאן זה לא מסתדר, כאן זה לא כראוי, כאן זה לא כמו שהוא תכנן, כאן זה לא כמו שהוא רצה. ואז הוא רוצה להחליף מקום. מידת הענבה היא זו שאין לאדם את הקפידה ונשאר באותו מקום. מי שקובע מקום את תפילתו, בהכרח שהוא ענב. ולכן התפילה שלו מתקבלת, ולכן כשהוא נפטר אומרים עליו, הוא היה עניו, הוא היה מתלמידיו של אברהם אבינו. הסבר נוסף הוא, כשהוא קובע מקום מתפילתו, הוא מבטא את כך שהוא מאמין רק בריבונו של עולם. הוא לא מחפש סגולה זו או אחרת, מקום זה או אחר. הוא יודע שלא המקום קובע, אלא ריבונו של עולם. לכן זה שהוא קובע מקום מתפילתו, מבטא את זה שהוא לא מחפש כל מיני מקומות אחרים. יש מקום אחד שבו הוא מתפלל, כי הוא לא מחפש את המקום, אלא את ריבונו של עולם. הצלח אומר, למה הקובע מקום מתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. מי שקובע מקום מתפילתו, הוא אדם שהוא מתפלל באותו מקום, עוד פעם ועוד פעם, והקדושה חודרת לאותו מקום. ואז האדם הזה מתפלל במקום שהוא קדוש. מקום שהוא קדוש, הוא עצמו מהווה סיוע לקבלת התפילה. ולכן, אומרים עליו כשהוא נפטר, כל הקובע מקום מתפילתו, כשמת אומרים עליו שהוא היה עניו. למה עניו? התשובה היא כי הוא לא שמח שהתפילה שלו לבד תתקבל, אלא רק בגלל שהוא התפלל במקום הזה עוד פעם ועוד פעם. הוא דווקא נשען וסומך על המקום, על קדושת המקום, שזו, הקדושה הזו תעזור לתפילה, שתעלה את התפילה מעלה מעלה. לכן כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. וכשמת, מה אומרים עליו? שהוא היה עניו, שהוא היה מתלמידיו של אברהם אבינו. למה היה עניו? התשובה היא מכיוון שהוא לא שמח רק על עצמו, אלא גם על קדושת המקום. ומצינו שהגמרא מסכת ברכות בדף זין אומרת, אמר רבי יוחנן משמו של רבי שמעון בר יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם אבינו וקרא לריבונו של עולם אדון. מהי הגדלות המיוחדת שקרא אברהם אבינו להקדוש ברוך הוא אדון? אומר בעל הצבי וחמיד, רעיון יפה. הגמרא מסכת שבת אומרת אין מזל לישראל. התוספות אומרים, איך אומרים שאין מזל לישראל? הרי כתוב בפירוש בגמרא מועד קטן שבני חיי ומזוני, הבנים החיים והמזונו של האדם לא בזכות תלויים, אלא במזל תלויים, כלומר מושגחים תחת שר. הקדוש ברוך הוא נותן את השפע דרך השר, ומשם זה מגיע אל בני האדם. אלא, אומר אברבנאל, על הפסוק, כי השם אלוקיכם, הוא אלוקי האלוהים, ואדוני האדונים. כל איש ואיש מישראל יש לו שר למעלה, מזל. הקדוש ברוך הוא נותן את השפע לשר שלו, והשר נותן את זה לאדם הפרטי. זה נקרא המזל. אומר הרב דסלר מלשון נוזל. מי שמעביר את השפע שיהיה נוזל. מה שאומרת הגמרא אין מזל לישראל, הכוונה היא שלאומה, לעם ישראל כאומה אין שר, ובזה נבדלת האומה של עם ישראל משאר האומות. שאר האומות יש להם שר פרטי, לכל אומה ואומה שר שלה. עם ישראל, כל העם כולו, הוא למעלה מהשר, ולכן אין אומה שהיא חיה לנצח כמו עם ישראל, כי לעם ישראל אין מזל לישראל. לכל אדם פרטי יש מזל, לאומה, עם ישראל, אין מזל. ועל הפסוק, ויוצא אותו החוצה, הקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם אבינו החוצה, מחוץ לאוהל, דרשו חזל, הוא הוציא אותו מעל הטבע, מעל המלאכים, מעל המזלות, מעל כל השרים. אם הוא מושכח רק תחת הקדוש ברוך הוא, ולא הידי שר, אז הוא כבר יכול להיות מעל המזל. ולכן אברהם אבינו הוא הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, שהוא הפנים שאפשר להגיע לכביש עוקף מעל המזלות, לאדון, לקדוש ברוך הוא. כל אומות העולם הם תחת המזל, גם היהודים, כל אחד בנפרד תחת המזל. אבל מי שיאמר לקדוש ברוך הוא שהוא אדון, שהוא קורא לו אדון, לא רק בפה אלא גם בלב, אז הוא כבר יכול להגיע אל מעל המזל, כמו אברהם אבינו. ובשוט כנפי יונה, הוא מספר בהקדמה, שפעם בא אדם לפני הגאון מבילנה, הוא ביקש את הסכמתו על סדר התפילה. יהן הגאון מבילנה בדברים, וראה שהוא נתן טעם, אותו מחבר להתחלת סדר התפילה באדון עולם, על בסיס מה שאמר רשב"ם, יום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקרא להקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם אבינו. היות שאברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, לכן ראוי לקבוע אדון עולם, בתחילת תפילתו של אברהם אבינו תפילת שחרית. שמח הגאון מווילנה ואמר, רק בשביל הפירוש הזה, כדאי שהספר הזה יגיע לדפוס. אז לתפילה בכוונה יש משמעות רבה. כשאדם ממליך על עצמו את ריבונו של עולם בלבד, ודאי יש לאדם תרדות, קשיים, התמודדויות בנושא הבריאות, הפרנסה. אבל מה בעיקר מעסיק את האדם? מהו הכלי? מהי ההשתדלות הטובה ביותר שיכול האדם לעשות? זוהי התפילה. ככל שאדם מפנים את זה, גם התוצאות עוד יגיעו. השתדלות הוא יעשה, אבל התוצאה היא לא בעקבות ההשתדלות, אלא בעקבות התפילה, בעקבות האמונה, וככל שאדם יותר מתפלל, יותר מאמין, הוא יזדקק לפחות השתדלות. וככל שאדם נשען על ההשתדלות, ההשתדלות פחות תישא פרי, וגם כשהיא תישא פרי, זה יהיה בבחינת עושר שמור לבעליו, לרעתו. וגם אם האדם לא מתפלל מכל לב הלב, אבל מתפלל, גם לזה יש משקל. כך אומר בעל שוט לשד השמן, רעיון נהדר. בספר שמות, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, מה אומר להם? אומר הקדוש ברוך הוא, תאמר להם כך, אקיה אשר אקיה, ויומר, הקדוש ברוך הוא אומר עוד פעם, כה תאמר לבני ישראל, אקיה שלחני אליכם. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר, אהיה עמכם כמו שאהיה בלבבכם, כך אומרים חז"ל בגמרא. מה הכוונה? במידה שבה תאמינו ביכולות שלי, כך אהיה עמכם. אהיה עמכם כמו שאהיה בלבבכם. מעין מידה כנגד מידה. אם כן, מה יעשו בני אדם שהם תחת תרדות או לגלות, איסורי העבדות תרודים בגלל הקשיים, אם זה העבדות במצרים או הקשיים שיש כיום, כל דור ודור, כל תקופה ותקופה. אז הקדוש ברוך הוא לא יענה כי הם לא מצליחים להתפלל עם כל הלב. לכן נמשיך הפסוק ואומר, ויומר כה תאמר לבני ישראל, אק יש לך אני אליכם. אני אהיה איתם, אפילו אם הם לא יהיו עם הלב, רק שיגידו משהו, רק שידברו. כך אפשר להבין את המדרש. בפרשת ואתחנן, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשתהיה רואה בניך בצער ואין מי שיבקש אליהם רחמים, מה יהיה איתם? אמר הקדוש ברוך הוא, משה, חייך, בכל שעה שיקראו אותי, אין אליהם. בעל הבינה לעתים שואל, לכאורה זה לא מובן, שואל משה רבינו, ריבונו של עולם, הם בניך בצער, מי יבקש אליהם רחמים? מה אומר הקדוש ברוך הוא? רק שיקראו לי. איך שייך שיהיה מענה מהקדוש ברוך הוא, אם אין בכלל בקשה מעם ישראל? אין מי שיבקש אליהם רחמים. אומר בעל לשד השמן, זו הכוונה של המדרש, שעם ישראל יתפללו, וגם כשיהיו בצרה ובגלל תרדות הצרה, הלב והמוח לא יהיו פנויים, רק יתפללו. את התפילות הסדורות, הלב לא יהיה, אבל רק ידברו, רק יאמרו, אין מי שיבקש אליהם רחמים, אין מי שמתפלל מהלב, אבל הם רק מדברים, זה כבר מספיק. כך אומר הקדוש ברוך הוא, בכל שעה שיקראו אותי אני עונה להם, רק שיקראו. אבל אומר בשוט לשד השמן, הכוונה היא רק כאשר נמצאים בציבור, כמו שמצינו בגמרא מסכת תענית. אין תפילתו של אדם נשמעת אלא הם משים נפשו בכפו, הכוונה היא שמתפלל מתוך כוונה. ומצד שני, תפילה בציבור גם ללא כוונה נשמעת. וזו הכוונה, ויומר כה תאמר לבני ישראל, אק יש לחני אליכם, גם ללא הלב. רק קוראים לי, רק עם הפה בלי הלב, שומע תפילת כל פה, לא הלב. אז ודאי נהדר כשמכוונים, אבל גם בלי לב, יש ערך לתפילה, בעיקר כשהיא בציבור. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.